הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות נערה בתולה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על שאר תשלומי האונס והמפתה חוץ מהכנס, חיוב הבושת והפגם, ובאונס גם חיוב הצער. מי הם הפטורים מן התשלומים? למי משלמים? והרמב״ם מסיים בדין איסור קדישה. פותח הרמב״ם בהלכה א', 50 כסף של כנס האמורים בתורה שהאונס או המפתה נערה חייב לשלם לאביה, הם דמי ענת שכיבה בלבד, ואין בהם משום תשלום עבור הנזקים הנוספים שגרם לה בביאה זו, ולפיכך חייב המפתה את הנערה ליתן לה בושת, תשלום עבור הבושה שנגרמה לה על ידי מעשיו, ופגם תשלום עבור מה שהתמעט משוויה מחמת שבא עליה, ותשלומים אלו הם יתר על הכנס הקצוב בתורה, שבנוסף לסכום ה-50 כסף שנקבע בתורה, חייב המפתה גם להוסיף לה דמי בושת ופגם. וזהו במפתה יתר עליו האונס, שהאונס מלבד מה שחייב בכנס ובושת ופגם, הרי הוא נותן גם את הצער, תשלום עבור הצער שנגרם לה במעשה הביאה. והטעם שרק האונס נותן את דמי הצער, משום שהניבלת ברצונה המפותה אין לה צער, שמאחר שניבלה ברצונה ולהנאתה אין היא מרגישה צער בדבר, ואילו האנוסה שניבלה בעל כוחה יש לה צער. וכן הוא אומר באנוסה, בדין אונס את הבתולה בפרשת כי תצא, תחת אשר אינה, ומכך שקורא הכתוב לביאה זו כאשר הוא אונס אותה עינוי, משמע שצער הוא לנערה, וממילא עליו לשלם על צער זה. מסכם הרמב״ם בהלכה ב', נמצא מפתה משלם שלושה דברים, כנס 50 כסף ובושת ופגם, והאונס משלם ארבעה דברים, כנס 50 כסף ובושת ופגם וצער. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', הכנס שווה בכל, שהתשלום של 50 כסף של כנס שמשלם הבועל שווה בכל הבועלים ובכל הנערות. אחד הבעל בת כהן גדול שיש לה חשיבות רבה ובושתה מרובה, ואחד הבעל בת גר או ממזרת שחשיבותן פחותה, כנסה 50 כסף, שתשלום הכנס הוא קבוע בכולן ואינו נמדד לפי חשיבותן. אבל התשלום עבור הבושת והפגם והצער אינן שווין בכל בכל הבועלים ובכל הנערות, וצריכין שומה שגובה תשלומים אלו נקבע על פי הערכה של בית הדין כמה שוויים, וכפי שהתבאר בהלכות הבאות. הלכה ד', כיצד שמין את תשלום הבושת, הכל לפי המבייש והמתבייש, שהדבר נקבע הן לפי חשיבות הבועל המבייש, והן לפי חשיבות הנערה המתביישת, שאינו דומה המבייש נערה חשובה וממשפחה מיוחסה שגורם לה בושה גדולה, למבייש קטנה, ענייה, בזויה, שגורם לה בושה קטנה יותר, ואינו דומה הבושת של המתבייש מאדם חשוב וגדול שהבושה נגרמת על ידו קטנה יותר, למי שבאישו אחד מן הנבלים, אדם רע וקל מן הקלים, פחות שבפחותים, שאינו נחשב בעיני האנשים, שבושה מאדם זה היא גדולה יותר. וביור זה הוא על פי מה שכתב הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק בנוגע לבושה שגורם האדם המזיק. אך יש שפרשו שלעניין אונס ומפתה, הרי אם עושה זאת אדם קל, אין בושתה גדולה כל כך, מכאשר עושה זאת אדם גדול, שהדבר גורם לה לבושה גדולה יותר. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', ולפי זה, היות והבושת תלויה בחשיבות הבועל והנערה, רואין הדיינין מעלתה, דיינו את חשיבותה של הנערה ומעלתו את חשיבותו של הבועל, ולפי חשיבותם שמין דיינו מעריכים כמה ממון ראוי להביאה ולמשפחתה ליתן ולא יערה להן דבר זה מאדם זה. דאופן שומת הבושה בממון היא על ידי שמעריכים כמה ממון היו אביה ואחיה מסכימים לתת כדי שלא תיגרם לנערה הבושה מבעילתו של זה, שזוהי הדרך להעריך כמה שווה בושתה של הנערה בממון, וכמוהו סכום זה חייב הבועל לשלם לאביה. הלכה ו', ותשלום הפגם שצריך הבועל לשלם מוערך לפי יופיה, לפי שווי הנערה, דהיינו כפי מה שנפחת שוויה על ידי הבעילה. והדרך לשער זאת על ידי שרואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק, ומעריכים כמה היא שווה בעולה, כמה היא תהיה שווה אם ימכרו אותה עכשיו כשהיא בעולה, וכמה הייתה שווה לפני כן כשהייתה בתולה. ואם נשאל מה זה משנה כשאדם קונה שפחה שתעבוד אצלו בין אם היא בתולה או בעולה, הרי הדבר הזה משנה כשאדם רוצה לקנות שפחה בתולה לתנה לעבדו שהוא רוצה בהנאתו וטובתו, ורוצה לתת לו אישה בתולה שהנאת בעילתה מרובה, ורואין כמה פחתה משוויה בכך שנבלה וישלם הבועל את אותו הסכום. ותשלום דמי הצער של הנערה מוערך לפי לפי קטנותה, לפי גילה, ובניין גופה, לפי גודל גופה, כי שני דברים אלו משפיעים על גודל הצער בזמן הביה. ולפי שנה וגופו, וכן בודקים את גילו ואת גודל גופו של האונס, מכיוון שגם דבר זה משפיע על גודל הצער. והערכת הצער בכסף הוא על ידי שעומדין כמה האב רוצה ליתן ולא תצטער זו מזה, שמשערים כמה היה מסכים האב לשלם כדי למנוע מביתו את הצער שנגרם לה מאדם זה, ויתן הבועל סכום זה להביא הנערה. וגם בנוגע לצער, כמו בנוגע לבושת, זהו דבר מחודש, שאין מודדין את שווי הצער לפי המצטער את עצמה, אלא כמה היה האב רוצה לתת כדי למנוע ממנה את הצער. הלכה זין, המפתה נותן לאב את תשלומי הבושת והפגם מיד, אף אם בדעתו ליסה את המפותה. ואינו נותן את הקנס, אלא אם כן לא נסע, שהרי המפתה אינו חייב לשאת את המפותה ויכול לסרב לשאת אותה, וכן האב והבת יכולים לסרב לנישואיה, ורק כאשר המפתה לא נסע את המפותה חייב הוא בתשלומי הקנס, ולפיכך את הקנס הוא איננו משלם מיד, אלא ממתין לראות האם יישא אותה או לאו, שנאמר בפרשת משפטים, ואם מהן ימהן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמו הרבטולות, שרק כאשר האב מסרב שהנערה תינשא למפתה, צריך המפתה לשלם קנס, כמו האונס המשלם 50 כסף, וכך גם אם הנערה מסרבת, או שהמפתה מסרב. אך באם שלושתה מסכימים והוא נושא אותה לאישה, הוא פטור מקנס. אבל האונס נותן לאב ארבעה דברים, דיינו קנס, בושת, פגם וצער מיד, שהרי הוא חייב בקנס אף שהולך לשאת את הנערה, ומלבד התשלומים הוא גם כונס שהוא חייב לשאת את הנערה לאישה. לפיכך, היות והאונס שנושא את הנערה חייב לשלם לפני כן את ארבעת הדברים לאביה, הרי כשתרצה להתגרש, אם לאחר שניסו תרצה הנערה להתגרש, או אם מת לאחר שניסו, אין לה כלום, אין היא יכולה לתבוע את ארבעת הדברים מהבעל, שבוודאי אביה כבר קיבל את ארבעת הדברים לפני שהאונס נשאה לאישה. וגם כתובה אין לה מבעלה, כפי שכתב הרמב״ם בפרק הראשון, שבאנוסה אין כלל את התקנה של הכתובה, כי כל התקנה היא כדי שלא יהיה קל בעיניו לגרשה, ואת האנוסה הוא ממילא איננו יכול לגרש. הלכה חטא, באו עליה שניים, נערה בתולה שנתפתתה ונאנסה על ידי שני אנשים בזה אחר זה, אחד מהם בא עליה כדרכה, ואחד מהם בא עליה שלא כדרכה, דיינו מאחור, הרי זה שבא עליה שלא כדרכה, אם הוא בא עליה ראשון, לפני זה שבא עליה כדרכה, חייב בבושת ופגם, שגם הבא עליה שלא כדרכה גורם לה לבושת, וכן הוא פוגמה למרות שאיננו מסיר את בתוליה, ומכיוון שהיא בעולה שוויה בשוק נפחת. אך אין הוא חייב בקנס, שכבר כתב הרמב״ם בפרק הראשון, שהבא עליה שלא כדרכה פטור מקנס. ואם הוא בא עליה האחרון לאחר זה שבא עליה כדרכה, חייב בבושת בלבד ואינו חייב בתשלום הפגם, כיוון שכבר נפגמה על ידי זה שבא עליה ראשון כדרכה והסיר את בתוליה. ושוב אין ביאתו של השני מוסיפה בפגמה. וזה שבא עליה כדרכה, בין אם בא עליה ראשון לפני זה שבא עליה שלא כדרכה, ובין אם בא עליה האחרון לאחר זה שבא עליה שלא כדרכה, חייב בקנס ובשאר הדברים. דאף שתחילה באה עליה כבר האחר שלא כדרכה, מכל מקום לעניין כנס, אין הדבר נחשב, ולפיכך הבאה עליה כדרכה כאילו באה לו טעתה לראשונה, וגם לעניין פגם, אף שנפגמה כבר מעט על ידי הראשון, הרי כאשר השני באה עליה כדרכה ומסיר את בתוליה, הוא פוגמה הרבה יותר. וכמובן שהוא גם גורם לבושה. אבל למרות שגם אם בא עליה האחרון כדרכה, לאחר שבא עליה הראשון שלא כדרכה, חייב הוא לשלם בושת ופגם, מכל מקום אין שבר כו של תשלום בושת ופגם של בת שלא נבלה כלל, שבושתה ופגמה הגדולים כתשלום בושת ופגם של זו שנבלה כבר שלא כדרכה, שעתה בושתה ופגמה קטנים יותר. הלכה תת, אומר הרמב״ם, כבר הודענו בפרק הקודם, מי הן הבנות שאין להן כנס, ועשרן. הבוגרת, משום שנאמר בתורה כי ימצא איש נערה בתולה, והממהנת והמתגרשת מן הנישואין, ומכיוון שהיו נשואות הם אינן בחזקת בתולה, והאילונית, משום שיוצאת ישר מקטנות לבגרות ואינה עתידה להיות נערה כלל, והשוטה והחרשת שאין להן דעת, משום שאינן יודעות לשמור על עצמן, והגיורת והשבויה והשפחה המשוחררת, שנתגיירו, נשבו ונשתחררו לאחר גיל 3 שנים ויום אחד, כיוון שאין בחזקת בעולות, והיוצא עליה שם רע שזינתה בילדותה, שבאו שני עדים שהעידו שטבע אותם לזנות עמה ולא הסכימו לכך, משום שהבעילה לא הייתה רק מצד האונס או המפתה, אלא נערה זו הכינה את עצמה לזנות. ושאר כל הבנות מלבד 10 בנות אלו, הרי אם אנסו או פיתו אותן, יש להן כנס. הלכה יהוד, כל בת שיש לה כנס, שהמפתה או האונס אותה צריך לשלם כנס, הרי יש לה גם בושת ופגם, שהמפתה אותה צריך לשלם גם בושת ופגם, ואם הייתה אנוסה, הרי האונס אותה צריך לשלם מלבד הכנס, הבושת והפגם גם צער, וכל בת שאין לה כנס, שאילו 10 הבנות שהרמב"ם מנה בהלכה הקודמת, כך אין לה לא בושת ולא פגם אם נתפתתה, וכן אם נאנסה, אינו צריך לשלם בושת, פגם וצער, משום שהצד השווה בכל הנערות שאין להם בושת, פגם וצער, הוא שאין בחזקת בעולות. וסבר הרמב"ם שתשלום הבושת, הפגם והצער, שייך רק בנערות שהיו בתולות, ועל ידי הבעילה נעשו בעולות. שהרי תשלום הפגם הוא בשיעור מה שנפחתה בכך שהפכה מבתולה לבעולה, ותשלום הבושת הוא עבור הבושת שתהיה לנערה כאשר תנסה ולא יהיו לה בתולים, ותשלום הצער הוא על הסרת הבתולים על ידי הבעילה. ולפיכך אילו שאין להן כנס משום שאין בחזקת בעולות, אין להן גם תשלומי בושת ופגם וצער. חוץ מבוגרת וממענת ושוטה וחרשת, ויש הגורסים העילונית במקום ממענת, שהרי הממענת הרי כמתגרשת. שלמרות שאין להן תשלומי כנס, הרי אין זה מסיבה שאין בחזקת בעולות, ולפיכך יש להן תשלומי בושת ופגם וצער, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה י' א', כיצד באיזה אופן יש תשלומי בושת פגם וצער לבוגרת ממענת שוטה וחרשת, האונס את הבוגרת ואת הממענת, אף על פי שאין להן כנס, שאין האונס אותן צריך לשלם כנס, יש להן בושת ופגם וצער, שהאונס חייב לשלם להן בושת פגם וצער, והאונס את השוטה או את החרשת משלם צער בלבד, אבל אינו משלם בושת ופגם, דבושת אין להן מאחר שאין להן דת, ופגם אין להן מאחר שאינן עומדות להימחר בשוק. אבל המפתה את כולן, את הבוגרת, הממיינת, השוטה והחרשת, פטור מכלום, בין מכנס ובין מבושת ופגם. דצער אין כלל למפותה, ולשוטה וחרשת הרי כאמור אין בושת ופגם, והטעם שהמפתה את הבוגרת אינו משלם בושת ופגם, ומכיוון שבגרה הרי בשונה מנערה תשלומים שייכים לה ולא להביאה, ולפיכך מכיוון שהסכימה שיבוא עליה, הרי כמוכלת לו על כל הנזקים שיבואו מביאתו. ולממענת אין בושת ופגם, ומכיוון שיצא מרשות האב או שאין לה אב, הרי התשלומים לעצמה, ואם כן הרי כבוגרת שבהסכמתה מחלה למפתה על התשלומים. הלכה י' ב', אין אדם משלם כנס בכל מקום בהודעת פיו, אלא על פי עדים. העושה מעשה המחייב תשלום כנס ולא באו עדים על כך והודעה על מעשהו בפני בית דין, הרי הוא פטור מתשלום הכנס, והדבר נלמד מה נאמר בפרשת משפטים בנוגע לחיוב גנב בכפל, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעו. והכוונה היא לדיינים, שרק אם בית דין ירשיעו אותו על ידי עדים משלם כפל, ולא אם ירשיע את עצמו על ידי הודעתו. לפיכך, היות והמודה בכנס פטור, האומר בפני בית דין אנסתי או פיתיתי ביתו של פלוני, הרי כיוון שהודה מעצמו, אינו משלם את הכנס של 50 כסף, אבל משלם את תשלומי הבושת, הפגם והצער בהודעת פיו, לפי שהבושת, הפגם והצער אינם כנס, אלא תשלומי ממון. דה ההבדל בין כנס לממון הוא, דה כנס הוא כאשר האדם חייב בתשלום קבוע, כשאין חילוק בגודל הנזק שהוא גרם, וממון הוא חיוב הנקבע על ידי מדידת גודל הנזק שהוא גרם. ולפיכך תשלומי הבושת, הפגם והצער נחשבים לתשלומי ממון שאינו משלם בהודעתו, ואילו התשלום הקבוע של כנס 50 כסף, המודה בו פטור. ודין נוסף הנובע מכך שתשלומי הבושת, הפגם והצער הם תשלומי ממון שהמודה בהם חייב, וכן בת שטבע איש בדין, דהיינו בבית הדין, ואמרה לו, אנסת או פיתית אותי, והוא אומר לו, היו דברים מעולם, שמעולם לא אנסתי או פיתיתי אותך, הרי זה נשבע שבועת אסת, שבועה שתקנו חכמי הגמרא למי שכופר בטענת ממון, כשאין לתובע הוכחות לטענתו, מכיוון שאילו הודה שאנס או פיתה היה משלם לבושת ופגם וצער על פי עצמו, שהרי הם תשלומי ממון, הרי כאשר הוא כופר בכך נחשבת כפירתו ככפירה טענת ממון, והכלל הוא שהכופר בטענת ממון חייב שבועת אסת. אך התובע את חברו שעשה מעשה שחייב עליו כנס ועלה כופר, כיוון שגם אילו היה מודה שעשה מעשה זה לא היה מתחייב לשלם את הכנס, הרי אין כפירתו נחשבת ככפירה בטענת ממון, ואינו מתחייב בשבועת אסת על כפירתו. הלכה י' ג', נערה שטבע אדם בבית דין ואמרה לו, אנסת אותי ואתה חייב לשלם לי בושת ופגם וצער, והוא אומר לו, כי אלא פיתיתי ולא אנסתי, ואני חייב לשלם לך רק בושת ופגם ולא צער. הרי זה נשבע שבועת התורה על דמי הצער, שהוא חייב מן התורה להישבע שהוא רק פיתה אותה ולא אנס, ובכך ייפטר מדמי הצער, הוא משלם בושת ופגם כיוון שהודה בכך. והטעם שבמקרה זה הוא חייב בשבועת התורה, שרי הודה במקצת הטענה, שרי תבע תבע אותו בבושת פגם וצער, והוא הודה שחייב בבושת ופגם וכפר בצער, והכלל הוא שכל המודה במקצת התביעה חייב שבועת התורה, כמו שהתבהר במקומו בהלכות טוען וניתן. והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת משפטים בנוגע לשבועת השומרים, אשר יאמר כי הוא זה. דהיינו שהוא מודה רק במקצת לדברי התובע, והוא חייב על כך שבועה. הלכה י' שלושה דברים של מפתה, שלושת התשלומים שצריך המפתה לשלם שהם כנס, בושת ופגם, וארבעה של אונס, ארבעת התשלומים שהאונס צריך לשלם שהם כנס, בושת, פגם וצער, הרי אין שלאו, צריך לשלם אותם לאבי הנערה, לפי שכל שבח נעורים לאב, שהגמרא לומדת מהפסוק בפרשת מטות בנעוריה בית אביה, שכל שבח נעורים לאביה, ולפיכך כל רווח ממוני שיש לבת בנערותה שייך לאב, וצריך להגיע לפסוק זה רק בנוגע לבושת הפגם והצער, אך בנוגע לכנס מפורש בתורה בנוגע לאונס, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף, ודין כנס המפתה נלמד מאונס. ואם אין לאב, שבשעה שנאנסה או נתפתתה לא היה לאב, הרי אין של עצמה שהוא צריך לתת את התשלומין לנערה עצמה. הלכת את וו, מפותה או אנוסה, בעודה קטנה או נערה, שלא טבע את הבועל עד שבגרה, ועכשיו שבגרה כבר איננה ברשות אביה, או שנאנסה או נתפתתה קודם שניסית ולא טבע את הבועל עד שניסית, ובניסויין היא יצאה מרשות אביה, או שנאנסה או נתפתתה בחיי אביה ולא טבע את הבועל עד שמת האב, ובמות האב הרי יצאה מרשות אביה. בכל האופנים הללו, הרי ארבעה דברים, הכנס, הבושת, הפגם והצער אם הייתה אנוסה, או השלושה, כנס הבושת והפגם אם הייתה מפותה, שלה שייכים לבת, כי בעת שנתחייב הבועל לשלם, שהוא בשעת העמדה בדין, היא כבר הייתה ברשות עצמה ולא ברשות האב. אבל אם כבר עמדה בדין וטבע אותו, קודם שבגרה ניסית או מת האב, ובית הדין כבר חייב את הבועל לשלם לאב, ואחר כך בגרה או ניסית ויצא מרשות האב, הרי אין שלאב התשלומים נשארים שייכים לאב, משום שבית דין כבר פסקו שהבועל חייב לשלם לו. ואם מת האב אחר עמידתה בדין, הרי אין התשלומים של אחים אחרי הנערה, שהן יורשי האב, שבמקום שיש בנים, הם יורשים את כל נכסי האב, ואין הבת יורשת כלום. כי מעט שעמדה בדין ובית דין חייב את הבועל לשלם לאב, זכה בהן האב, ולפיכך אף אם לאחר מכן בגרה או ניסית, התשלומים נשארים שייכים לאב, וכיוון שמת האב, הרי הבנים יורשים את כל התשלומים השייכים לאב. הלכת את זין, הבת שנתרסה ונתגרשה, שהתגרשה בעודה הרוסה קודם שניסית, ואחר שהתגרשה נאנסה, כנסה לבדו לעצמה, שהכנס בלבד שייך לעצמה, אבל הבושת, הפגם והצער שייכים לאביה. דהבושת הפגם והצער שייכים לאביה, משום שהאירוסין אינן מוציאין אותה מרשות האב, והרי ככל נערה שכל שבח נעורים לאביה. אך בנוגע לכנס ישנו לימוד מיוחד מהפסוק בפרשת כי תצא, כי ימצא האיש נערה בתולה אשר לא אורסה, ונתן האיש השוכב עמה לאביה הנערה 50 כסף. ודרש רבי עקיבא שדווקא אם לא אורסה הרי הכנס ניתן לאביה, אבל אם אורסה כנסה לעצמה. וכל זה בנערה הרוסה, אך לנשואה אין כנס כלל משום שהנשואה היא בחזקת בעולה. ממשיך הרמב״ם, נאנסה או נתפתתה ואחר כך נתקדשה לאחר, ולאחר שנתקדשה טבע את הבועל, הרי כנסה ושאר הדברים בושת ופגם וצער שייכים לאביה, והטעם לכך, כיוון שאין האירוסין מוציאים את הבת מרשות האב, ולפיכך בשעת העמדה בדין, אף שהיא מאורסת, הרי עדיין שייכת לאב, ולפיכך נשאר בה הדין של כל נערה שכל שבח נעורים לאביה. אחים טבע את הבועל רק לאחר שניסה, שאז היא כבר יוצאת מרשותה וראה את השלומין שהכין לעצמה. מחדש הרמב״ם בהלכה י"ז מסברה, אני אומר שזה שנאמר בתורה בפרשת קדושים, אל תחלל את ביתך להזנותה, כוונת הדברים שלא יאמר האב, הועיל ולא חייבה תורה מפתה ואונס מלכות על מעשיו, אלא חייבה אותו התורה רק שייתן ממון לאב, יוצא שאין איסור בביאה בלא קידושין, אלא רק חיוב ממוני לאב, וכיוון שכן הרי ניסוחר מזכיר את ביתי הבתולה לזה הבועל, לבוא עליה בכל ממון שהרצה כתשלום על הביאה, או אניח זה לבוא עליה בחינם, שיש לאדם למחול וליתן ממונו לכל מי שירצה, כי לפי סברתו שבביאה בלא קידושין אין איסור אלא חיוב ממון לאב, יכול הוא לתת למי שירצה לבול אותה תמורת תשלום ממון, ומכיוון שרשאי אדם למחול על ממונו, הוא יכול גם למסור אותה לביאה בחינם. לכך, כדי לשלול דבר זה, נאמר בתורה, אל תחלל את ביתך להזנותה, שאסור לאב למסור את ביתו לביאה בלא קידושין. ובספר המצוות מוסיף הרמב״ם שכשם שהאב המוסר את ביתו לביאה בלא קידושין עובר באיסור זה, כך היא עצמה כאשר היא מוסרת את עצמה לביאה בלא קידושין עוברת על אותו האיסור. וזאת בנוסף על האיסור של לא תהיה קדישה מבנות ישראל. אלא שהתורה הזהירה במיוחד את האב כדי שלא יסבור האב שכיוון שהקנה שלו אין בדבר איסור, וכפי שהוא מבאר כאן. ממשיך הרמב״ם שזה שחייבה תורה לאונס ולמפתה ממון ולא מלכות, אין זה משום שאין איסור בדבר, אלא הוא רק בשארה הדבר בדרך מקרה שלא מדעת אביה, דיינו שלא בהסכמת אביה, ולא הכינה עצמה לכך, גם היא לא הייתה מוכנה ומרוצה לזנות, אלא הבועל אנס אותה או פיתה אותה עד שהתרצתה, אך היא לא הכינה את עצמה לכך לפני הפיתוי ובוודאי שלא לפני האונס. והטעם שלא חייבה התורה מלכות לאונס ומפתה, ומשום שדבר זה של אונס ופיתוי אינו הווה, דיינו קורה תמיד ואינו מצוי, וכיוון שהוא דבר שאינו מצוי, אינו גורם להרבות זימה, או לפיכך לא חייבו במלכות. אך בוודאי שהדבר אסור, אבל אם מניח זה ביתו הבתולה מוכנת, דיינו מוכנה לכל מי שיבוא עליה, גורם שתמלא הארץ זימה, כי מאחר שהדבר נעשה ברצון האב, יבואו לזנות עם האנשים רבים ותרבה הזנות בעולם, וכלשון הכתוב הנעל, אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלא הארץ זימה. ונמצא שמתוך כך יש חשש שהאב יהיה נושא את ביתו ואח יהיה נושא את אחותו, שאם תתאבר לאחר שיבואו עליה אנשים רבים ותלד, לא יוודע בן מי הוא, שלא נוכל לדעת מאיזה מהבועלים נולדו בן זה או בת זו, ואם לאחר זמן הבועל יישא את הבת שנולדה מבת זו, ייתכן שהוא נושא את ביתו, ואם בנו של הבועל יישא את הבת שנולדה לבת זו, ייתכן שהוא נושא את אחותו, ולפיכך צוותה התורה שלא ימסור אדם את ביתו לזנות בשום אופן, ולא יניח לבול אותה בלא קידושין. והמכין את ביתו לכך שהוא מוסר את ביתו לזנות, הרי קדשה אישה המזומנת לזנות, ולוקה הבועל והניבלת משום האיסור שלא תהיה קדשה מבנות ישראל. והרמב״ם כתב בספר המצוות שאף אם לא הכין את ביתו שתהיה מזומנת לזנות לכל אדם, אלא רק מסר אותה לזנות לאדם אחד, נהיית קדשה, והבועל אותה עובר על לא תהיה קדשה. אך במקרה זה אין קונסין אותו את הבועל בתשלומי האונס ומפתה, שלא חייבה התורה קנס אלא לאונס ומפתה נערה שאינה מוכנה לזנות, אבל זו שהכינה עצמה לכך, בין מדעת האה שהכינה את עצמה לזנות, בין מדעת אביה שאביה מסר אותה לכך, הרי זו קדשה ואין בדין קנס אלא מלכות. ואיסור קדשה אחד הוא בין בבטולה שלא נבלה מעולם ובין בבעולה, בשונה מדין אונס ומפתה שהוא שייך רק בנוגע לבטולה. ולפיכך, כיוון שהמכינה עצמה לזנות אין הבועל משלם קנס, אמרו חכמים שהיוצא עליה שם רע בילדותה, שיצא עליה שם רע שזינתה, ובאו שניים ועידו שטבע אותם לזנות אימה והם לא שמעו לה, אין לה קנס כמו שביארנו, שהרי זו בחזקת שהפקירה עצמה לדבר זה ברצונה, כי מאחר שיצא עליה שם רע שבאו עידים שטבע אותם לזנות, הדבר מוכיח שהיא רוצה ומוכנה לכך, ולפיכך אין האונס או המפתה אותו חייב בקנס, כי התורה חייבה קנס רק שהבעילה מגיעה ממנו, דיינו מהאונס או המפתה, אבל נערה זו שהכינה את עצמה לזנות לא חייבה התורה לתת לה קנס. ולסיכום, ישנו איסור תורה על כל בעילה שהיא לא על ידי קידושין, אלא שהתורה נותנת מלכות רק אם האב מוסר אותה או שהיא מוסרת את עצמה לזנות באופן קבוע, משום שהדבר גורם שתמלא הארץ זימה. אך כשהראה הדבר בדרך מקרה שלא מדעת אביה וגם היא לא הכינה את עצמה לכך, שזהו באונס ופיתוי מכיוון שדבר זה אינו מצוי תמיד, לא אנשה התורה במלכות, אף שכאמור הדבר אסור מן התורה, ומכל מקום במקרה זה של אונס ומפתה חייבה אותו התורה בכנס, אך במקרה שאביה מסר אותה לזנות או שהיא הכינה את עצמה לכך באופן קבוע, אין הבועל חייב בכנס, כי התורה מחייבת כנס רק כאשר הדבר מגיע מהבועל שהוא זה שאנס או פיתה אותה, אך כאשר היא הכינה את עצמה לכך לא חייבה אותו התורה בכנס. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.